השיעור לכף ג' תמוז בשנה פשוטה. השיעור מתחיל בתחילת פרק ח' באיגרת התשובה. בדף צדיק ח' עמוד א', השיעור מסתיים באותו עמוד, חמש שורות מסוף העמוד במילים מלפפתו וכו'.
הנה, אחרי עמקת הדעת בכל הנזכר לעיל, אחרי שאדם יעמיק דעתו ויתבונן בכל מה שהזכרנו בפרק ז', כל האריכות שדיברנו בפרק ז', איך שהאדם שהוא חוטא, הוא גורם לעצמו להיות חס ושלום כמו מת, כי רשעים קרויים מתים, ומתנתק ממקור החיות, וגורם לעננים הללו שמסתירים על אור השמש, כל האריכות הזו. אדם שמתבונן בכל זה, יוכל לבקש באמת מאום כדליבה, אז הוא יוכל לבקש מעומק הלב, מהקדוש ברוך הוא יודע מה לבקש, הוא מבין מה... מה גודל הנתק שנגרם. אז ברגע שהוא מבין את גודל הנתק, אז גם הוא יפנים עד כמה רחמנות על הנשמה שלו, כי אם הוא לא מבין את גודל הנתק, הוא לא מבין כמה גודל הרחמנות, וביחד עם זה הוא יוכל גם להבין כמה הוא צריך לבטש את הבעמיות שלו שגרמה לו לנתק הזה. זאת אומרת, ההתבוננות הזו היא נחוצה לשני הצדדים, גם לעניין הרחמנות וגם לעניין הביטוש. ואז מה הוא יוכל לבקש? כרוב רחמך מחפשי. איפה אומרים את הבקשה הזו? הפסוק הזה הוא פסוק בתהילים, אבל אומרים אותו בקריאת שמע שעל המיטה. אומרים אותו גם בתיקון חצות, ששני הזמנים הללו, כפי שהוזכר כבר פה בתניה, אלו הזמנים של העת רצון לעורר את הרחמים על ניקיון הפשעים. אז בא היהודי ומבקש, כרוב רחמך מחה פשעי. מה פשט כרוב רחמך מחפשי? מה זה רוב רחמך? יש רחמים ויש רחמים בלי גבול. מה זה רחמים בלי גבול? אז הזכרנו זה כבר בשיעור קודם, או שני שיעורים קודמים, ונחזור עוד הפעם, כי זה כאן נוגע שוב. דיברנו כבר בפרק ד', ואחרי זה היה בהמשך שוב, וגם פה הוא יזכיר את זה. כשדיברנו על ארבעת האותיות של שם הוויה, ארבעת האותיות של שם הוויה מסמלים בעצם את כל כוחות הנשמה. היוד מתחיל מחוכמה, ההי זה בינה, הוו זה השש מידות, והאי האחרונה זה מלכות. דיברנו על זה בהרחבה. זה בעצם כל כוחות הנשמה. כשאדם חוטא, הוא פוגם בעצם בכל ארבע האותיות. אמנם עיקר הפגם, הנקודה זה באי התחתונה, אבל בפועל, כמו שדיברנו שכל כוחות הנפש קשורים אחד בשני, ואז בעצם הפגם הוא לא רק נקודתית באותו איבר ספציפי שהוא חטא, הוא פוגם בכל המערכת, הכל נחלש, הוא פוגם בכל ארבעת האותיות ששם הוויה. אז נוצר פגם. עכשיו צריך לתקן את הפגם. איך מתקנים את הפגם? צריך לבוא כאן כוח ממקום שהוא מעל שם הוויה כביכול, מעל העשר ספירות, כי הוא בעצם פגם בשם הוויה, פגמת בכוחות של הנשמה. זה לא עבוד, כי ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, ואפשר תמיד לתקן, אבל התיקון חייב לבוא ממקום יותר גבוה. המתקן בדרך כלל קוראים למישהו לתקן מכשיר, המתקן הוא מומחה, הוא יודע יותר טוב מהבן אדם שהתעסק והוא קלקל, עכשיו הוא לא יודע מה עושים, הוא רק לקלקל, כל אחד בקלות עושה, אבל לתקן צריך מומחה, מבין. התיקון של הפגמים חייב לבוא ממקור עליון יותר. המקור העליון היותר הוא נקרא רוב רחמך. כי בעצם מושג הרחמים קיים גם בתוך הסדר של העשר ספירות. כי הרי רחמים זה כנגד ספירת התפארת, חסד, גבורה, תפארת, תפארת זה רחמים. רחמים יש גם בתוך העשר ספירות, אבל מתוך העשר ספירות, מתוך כוחות הנפש, לא יכול לבוא התיקון, כי הוא פגם בזה. זה חייב לבוא ממידת הרחמים, מבחינת רחמים שהיא מעל העשר ספירות. מקור הרחמים. אם אתם זוכרים, דיברנו, אני רק אזכיר, דיברנו על הנוסחאות שבתפילה, אב הרחמן או אב הרחמים. אז הזכרנו את זה, שאב הרחמן מתכוונים לספירה שהיא תפארת שנקראת רחמים, אבל כשיש את רצון מיוחד אז לא אומרים אב הרחמן, אומרים אב הרחמים. רחמים זו דרגה, למשל בשבת במנחה, כשעכשיו בסרט עם התשובה לא מזמן הוספנו מי כמוך בכל יום, מי כמוך, אז כל יום אמרו מי כמוך אב הרחמן, זוכר יצוריו לחיים ברחמים. בשבת במנחה יש כוכבית בסידור לומר מי כמוך אב הרחמים. למה השינוי הזה? כי שבת במנחה כתוב זה עת רצון, עת רצון מתגלה פה רחמים גבוהים יותר, זה נקרא רוב רחמך. איך קוראים לזה, לדרגה הזו? כתר. כתר זה כמו כתר מעל הראש, מעל העשר ספירות. אבל מצד שני, אם זה יהיה מנותק לגמרי מהעשר ספירות, למעלה לגמרי, זה גם לא טוב. למה? כאן לכם משל, דוגמה. אם למשל, לקח ילד קטן, עשה קלקול בכמה דברים קטנים, ועכשיו צריך לבוא מישהו לתקן את מה שהוא עשה. אותו אחד שיבוא לתקן, הוא צריך להיות אחד כזה שמסוגל לרדת לפרטים הקטנים ולתקן. אם נקרא למישהו שהוא מורה מעם ומנותק מהכל, הוא יכול לפעול דברים גדולים, הדברים הקטנים זה לא שייכים אליו. זאת אומרת, הדרגה הזו שמדברים עליה, שהיא אמורה לתקן את הפגמים, מצד אחד היא מעל הכל ולכן היא יכולה לתקן. יש כאן עוד מילה, למה היא יכולה לתקן? כי שם לא פגמנו, זה מעל המקום בכלל שאדם יכול לפגום. אבל מצד שני זה חייב להיות מעל אבל שייך. אם זה מעל ולא שייך, אז הוא גם לא יוכל לרדת ולצמצם ולתקן. איך קוראים לדרגה הזו? אם יש ארבע אותיות של שם הוויה, שזה סדר ההשתלשלות, איפה מרומזת הדרגה הזו, המצב הזה, מקור הרחמים, שהוא מעל העשר ספירות אבל מצד שני שייך? קוצו של יוד. זה מה שהזכרנו בפרקים קודמים, שיש על היוד, יש את הקוץ שעל היוד, שמצד אחד הוא היות יוד, יכולה להיות יוד גם בלי הקוץ שעל היוד. הקוץ שעל היוד, מהו? הוא כולל את הרצון שהוא מעל, אבל מצד שני הוא קוצו של יוד, הוא של היוד, בפרוש של היוד הוא מעל אבל שייך, ולכן משם יוכל לבוא הכוח האלוקי של מילוי ותיקון הפגמים. כל מה שאמרתי עכשיו נקרא 2-3 שורות ונראה את זה בפנים. זה אומר כך, יוכל לבקש באמת מאום כדליבה כרוב רחמך מחי פשעי וכו', כי אזי תיקבע בליבו באמת גודל הרחמנות על בחינת אלוקות שבנפשו הוא שלמעלה. כי אם הוא יבין מה קרה בחטא, אז באמת הלב שלו באמת יחשוב כמה רחמנות על הניצוץ האלוקי, על הנשמה, על מקורה העליון שהיא נפלה חלילה לקליפות על ידי החטאים. וכשהוא מעורר את הרחמים בליבו, זה גורם להמשיך מלמעלה את רוב רחמך לתקן את הפגמים, ובזה יעורר רחמים העליונים י"ג מידות הרחמים. מה זה י"ג מידות הרחמים? זה כמו שהקדוש ברוך אמר למשה רבינו כשהוא בא לבקש על חוטי העגל. אז בהתחלה משה רבינו ביקש בזכות אבות, ואז מה אומר? מגלה לו הקדוש ברוך הוא סוד, שגם כשחלילה אולי זכות אבות תיגמר, אז אל תחשוב ש זה אבוד. יש י"ג מידות הרחמים, שמשם יכול לבוא תמיד הסליחה והכפרה לתקן כל דבר, כי זה מקור כזה ששם לא היה אף פעם פגם והחטאים לא פגמו. אבל כמובן כדי שימשך אור אלוקי כזה עליון, היהודי צריך מצידו לעשות משהו כדי לעורר את זה. מה הוא עושה מצידו? הוא מעמיק את דעתו, כמו שאמרנו, ומתבונן ומעורר רחמים מצידו, ואז הוא ממשיך את זה. זה י"ג מידות הרחמים. וכאן מוזכר בשורה אחת מה שאמרנו קודם, הנמשכות מרצון העליון ברוך הוא. רצון זה מעל העשר ספירות, משם יכול להימשך הכוח של התיקון. הנרמז בקוצו של יוד, זה נרמז בקוט של היוד. וכאן זה מאוד מדויק, ואני לא אריך בזה כרגע, יש ביור ארוך על דיוק כאן בתניא, אבל רק אגיד רק את הדיוק, שיש מקומות בתניא שכשהוא מדבר על על הבחינה הזו, הוא קורא לזה הקוץ שעל היוד. פה הוא לא כותב הקוץ שעל היוד, פה הוא כותב קוצו של יוד. וזה מדויק, כי כאן הוא רוצה דווקא להדגיש, למרות שזו דרגה גבוהה, אבל היא שייכת. לכן כאן הוא לא כותב שעל היוד, אלא קוץ של יוד. זה שייך ליוד. ומה מעלה בדרגה הזו? שלמעלה מעלה מבחינת ההשפעה הנשפעת מאותיות שם הוויה. זו דרגה עליונה של רחמים עליונים שיותר גבוהה מההשפעה שבאה מהעשר ספירות. ולכן אם היהודי חלילה פגם בעשר ספירות, פגם בשם הוויה, אבל אחרי שהוא יעורר רחמים והוא יצליח שמלמעלה הקדוש ברוך הוא ימשיך לו את הרחמים רבים, אז יהיה תיקון של כל הפגמים על ידי העמקת הדעת, והוא יעורר רחמים בליבו ויבטש. זה היה פרק זין שהוא מתבונן גם מעורר רחמים על... הוא צריך קודם כל להבין מה קרה, והוא צריך לי, כמובן זה התשובה, זה פנימיות התשובה, וזו התשובה שהוא מיישיב, כמו שנראה עוד מעט, העית התאה. הוא מנתק, כמו שנראה בהמשך, מנתק את הקליפות שנתפסו בשורש הנשמה שלו על ידי הירידה והנפילה לחטאים. כשהוא מנתק את זה משם, כי הוא חוזר בתשובה, והוא מתחרט, והוא מבטש את עצמו, והוא מעורר רחמים על הנשמה שלו, אז קודם כל יש את העבודה העצמית שלו, ואז באה מלמעלה ההערה האלוקית שמנקה אותו לגמרי. ועוד מעט נדבר על שני הנקודות הללו. ופה החידוש הוא שאדם יכול גם לתקן זדונות, כי בדרך כלל אנחנו יודעים שכפרה, שהיה בית המקדש קיים, יהודי עשה חטא, הוא רוצה להביא קורבן. על מה היה מועיל קורבן? על שגגה. אדם עבר עבירה בשוגג, אז הוא בא ומביא קורבן וחוזר בתשובה, וזה מנקה את העניין. אבל על זדון לא היה אפשר להביא קורבן. אבל כאן הוא מדבר על עבודת התשובה ומעורר את י"ג מידות הרחמים, כוחם של י"ג מידות הרחמים גם לתקן את הזדונות, כל דבר. וזה מה שהוא מדגיש מיד, ולכן י"ג מידות הרחמים מנקים כל הפגמים. מה זה כל הפגמים? מה הדגש במילה כל? כל הפגמים, גם את הזדונות הוא מתקן, כל דבר. כמו שכתוב, וכאן יבוא עכשיו דבר מאוד מעניין, שרואים עד כמה בתניא כל דבר מדויק, פה יש עכשיו דבר נפלא. כמו שכתוב, איפה זה כתוב? שהוא מצטט כרגע, זה פסוק מוכר מי"ג מידות הרחמים. מה הוא רוצה להביא כרגע הוכחה? שמה? שי"ג מידות הרחמים, כשהם מתגלים, מה כוחם, מה הם פועלים? לתקן, למלא, לא רק לתקן ולמחול, אלא למלא את החסר, כל מה שהיה חסר קודם, ולתקן את הכל. אז הוא מביא הוכחה, שאפילו את הזדונות הוא מנקה. מביא פסוק מי"ג מידות הרחמים. מה אומר הפסוק? נושא אבון, הקדוש ברוך הוא, נושא, זאת אומרת הוא מוריד את זה, הוא מתקן, נושא אבון ופשע. עכשיו אתה אמרת מהרגל הלשון, כי אתה יודע בעל פה י"ג מידות הרחמים, אמרת מיד וחטאה. אבל מה בתניא כתוב? תשלח את התניא בדף. אז בתניא כתוב נושא אבון ופשע ונקה. הוא מדלג את המילה וחטאה.
אבל הפסוק הוא ונקי לא ינקה, לא?
זה בהמשך, ונקה. הוא לא הולך להביא את הכל, אבל הוא עצר. אבל איזה מילה הוא דילג? וחטא. נושא אבון ופשע ונקה. למה הוא דילג על המילה וחטא? אז יש על זה, יש שיחה ארוכה של הרבי, עם הרבה פרטים כאן, אבל אני אגיד רק נקודה. אני אומר פשוט מאוד. חטא זה שוגג. פשע זה זדון. מה הוא רוצה הרי כאן בתניא להדגיש? שי"ג מידות הרחמים, זה שהם יכולים לנקות ולמלא את השגגות, זה לא חידוש. כשלנקות את השגגות לא צריך להביא דווקא את הגילוי של י"ג מידות הרחמים, זה גם מדרגות הרבה יותר נמוכות של צדק השתלשלות גם אפשר, כי לנקות שוגג זה דבר, זה, כמו שאומרים, זה תקין, זה תקני בסדר השתלשלות, לפי סדר השתלשלות שהבורא ברא את העולם. אדם עשה חטא בשוגג, הוא חוזר בתשובה, זה תקין שהוא לא התכוון, הוא לא ידע וכו', ונעקה לו. אבל זדון, זדון זה אומר שהוא עשה את החטא בזדון, זאת אומרת הוא ידע והוא החליט להיות מורד במלך. על פי החוק התקין אין אפשרות לתקן את זה. אבל מה, אין מקרה אבוד, פה צריך לבוא כוח שהוא לא על פי החוק התקין, הוא מעל החוק, שזה בא מי"ג מידות הרחמים. זה הרי הדגש כאן בתניא, שהי"ג מידות הרחמים מנקים כל דבר, אפילו זדון. אז המילה חטאה כרגע לא היא המילה החשובה שהוא רוצה להדגיש כאן, בעיקר מה הוא רוצה להדגיש? את הפשע. לכן הוא מדלג את המילה בחטא, נושא אבון ופשע ונקה. ואז אבל חייבים רוצה להגיד עוד מילה אחת מהשיחה הזו של הרבי, ואז יבוא השואל וישאל, אז למה הפסוק כן הכניס את המילה וחטא בי"ג מידות הרחמים? אם כל החידוש של י"ג מידות הרחמים זה על העניין של פשע, אז למה באמת בפסוק כן כתוב המילה חטא? אז הרבי ממשיך ומוסיף נקודה מעניינת. מה אמרת? מה כתוב אחרי ונקה? ונקה לא ינקה. אז מה כתוב בגמרא? מה זה ונקה לא ינקה? תחליט, ננקה או לא ינקה? אז מה כתוב בגמרא? מנקהו לשווים ולא ינקה לשאינם שווים. זאת אומרת שצריך להיות תשובה. בפרט הזה של מנקה לשווים חשוב גם המילה וחטאה, כי גם על שוגג תשובה חייבת להיות, בלי תשובה גם שוגג לא יהיה מתוקן. אז בפסוק שהוא רוצה להגיד עוד נקודה שצריך להיות ונקה לשווים, אז הוא מביא גם את המילה חטא. אבל בתניא פה כרגע לא נוגע הנקודה הזו. בתניא פה מה נוגע? שי"ג מידות הרחמים כוחם רב למלא גם זדונות. אז כאן לא נוגע המילה וחטא, לכן הוא מדלג על המילה וחטא. ממש כל פיפס, כל נקודה, הכל ממש מדויק. ובמילא מה קורה? ברגע שיש את הגילוי של י"ג מידות הרחמים והיה כאן את הניקיון הזה, אז מה קורה? ושוב אין יניקה להחיצונים והסתרה אחרא מהשפעת אית התא כנ"ל. בזמן החטא הרי הקליפות והכוחות הטומאה נתפסו על היהודי וינקו ממנו, גזלו את הכוחות האלוקיים לתחום הטומאה, ינקו מהאי. האי הייתה בגלות, גלות השכינה, כמו שהוא הזכיר בפרקים קודמים. כשאדם חוזר בתשובה ומתגלה העניין הזה של י"ג מידות הרחמים, אז יש דבר ראשון מה קורה? מנתקים את השייכות של הקליפות ליהודי. זהו, הקליפה לא יכולה לנוק ממנו יותר, כי הוא חזר למלך. אז הקליפות לא יונקים, אז האי נשארת כרגע נקייה. היא לא קשורה חלילה לכוחות החיצונים. נכון, זה עוד נקודה, לכן זה הוא יגיד בסוגריים. עוד לא מדובר על כך, לחזור למקור זה נקודה גבוהה יותר. עצם הדבר, ה-A, גם איפה שהיא במקומה זה מקום הקדושה. מה הייתה הבעיה שזה הלך מפה יניקה לקליפות? עכשיו, ברוך השם, אין יותר יניקה לקליפות. זה עכשיו זרימה של המקור האלוקי לשורש הנשמה, עד לנשמה בגוף, מהמקור האלוקי כמו שצריך להיות. הקבלת עול מלכות שמיים חזרה. ופה נשים לב שבעצם מה קורה? שני דברים. כשאדם חוטא, מה הבעיה? יש כאן בעיה אחת, שהאדם עכשיו נהיה פורה קול. ואם הוא נהיה פורה קול, הוא לא מרוצה וחביב לפני הקדוש ברוך הוא, כביכול הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו. הוא פורה קול מלכות שמיים, זה בעיה אחת. בעיה נוספת, הוא גרם לנזק, לקלקול, כמו שכתוב במקום אחר, ונוקב שם הוויה. מה זה ונוקב שם הוויה? הוא כביכול עשה נקב. ואז אם יש נקב, אז יש זליגת שפע למקומות הטומאה. הוא גרם נזק. עכשיו התיקון צריך להיות בשניהם. התיקון צריך להיות באדם, שהוא יחזור להיות מרוצה וחביב. והתיקון צריך להיות להשלים את החיסרון שקרה פה. אז התשובה של היהודי, ביחד עם הגילוי הזה של שם הוויה, פועל, הגילוי של י"ג מידות הרחמים מחזיר, זה רצון אלוקי, רצון, כתר, מחזיר את הרצון לאדם, כי הוא חטא, כאילו התנתק הרצון ממנו, מחזיר את הרצון לאדם, ומה עוד זה פועל? משלים את החיסרון שהחטא גרם. שני הפעולות הללו, זה בא לידי הגילוי של י"ג מידות הרחמים. פה כדאי להוסיף עוד מושג מעניין, שהוא מושג ארוך במאמרי חסידות, מקורו מהקבלה, אבל הוא מאוד מאוד חשוב להבין את זה גם פה, וייתן לנו פשוט הרבה יותר הבנה בנקודה, כי בעצם יוצא שמה, מי חזר בתשובה, מי התבונן, מי פעל על עצמו, מי יורר רחמנות על הנשמה, מי ביטש את הנפש הבהמית? האדם, היהודי פשוט הבין מה לא עשיתי בסדר וכמה ניתקתי את הנשמה שלי ממקורה, והוא חזר בתשובה. זה נקרא בשפה של החסידות עבודה פנימית. עבודה פנימית, הוא פשוט בפנימיות הנפש, הוא עבד על עצמו ויודע מה לא היה טוב ומבפנים הוא החליט להיות אחרת. מה זה לא מספיק? למה צריך שיהיה פה גם איזה גילוי של י"ג מידות הרחמים, גילוי גבוה שהוא יפעל? זה גילוי של אור מקיף. זה לא... יש כאילו אור פנימי, עבודה עצמית, ויש גילוי של אור, למה צריך גם את זה וגם את זה? אז יש בקבלה, כתוב, זה, הביטוי הזה מהקבלה מופיע במאמרי חסידות. כתוב ככה, אני אגיד קודם כל את הביטוי, ואז נסביר את זה, זה שם גם, יהיה לנו מושג בעניין מסוים, אבל זה יעזור לנו גם פה. הביטוי אומר ככה, אור פנימי מצחצח חצי הכלי מבפנים. אור מקיף מצחצח חצי הכלי מבחוץ. זה ביטוי שכתוב בקבלה. עכשיו בואו נבין את זה, שזה לא מדובר כאן בחברת ניקיונות ופוליש מבפנים, צחצוחים. מה הכוונה? הכוונה היא מאוד פשוטה, וניתן לכם את זה במשל. תראו לעצמכם רב ותלמיד. הרב רוצה ללמד את התלמיד מושגים עדינים. מושגים עדינים, מושגים מופשטים. והתלמיד הזה כל חייו לומד רק ומבין רק דברים הכי פשוטים, רק מה שאפשר למשש בידיים ולראות בעיניים, וקצת עולה איתו על דברים עדינים הוא מתנתק. עכשיו הרב רוצה לעבוד עליו ולפעול שהוא כן לאט לאט יהיה כלי שיוכל לקלוט גם דברים עדינים, וזה לא ברגע, זה עבודה. איך עושים את זה? ישנם שני דברים שצריך לקרוא כאן. קודם כל נתחיל מהאור פנימי. מה זאת אומרת אור פנימי? הרב מתחיל ללמד אותו קודם כל מושגים קלים, אבל טיפה יותר גבוהים ממה שהוא היה רגיל. טיפה. הוא לומד את זה, וככל שהוא משתמש עם המוח, המוח משתפשף, והמוח משתפשף ומתעדן. אחרי שהוא יחזור טוב על החומר הזה, יעבור עוד שבוע, הרב יתאפס איתו, ייתן לו נושא קצת יותר מופשט, והוא כבר יצליח להבין גם את זה. למה? כי הוא יתעדן מהלימוד הקודם, ואז הוא ימשיך הלאה וימשיך הלאה, וככה לאט לאט הוא יתאפס ויתאפס ויתאפס. זה טיפוס מאוד נחוץ, זה נקרא טיפוס פנימי. הוא עובד על עצמו לאט לאט. יש אבל דבר חשוב מאוד שהרב צריך לעשות לתלמיד הזה, ביטוש חזק מבחוץ. מה זאת אומרת? קודם כל, אם התלמיד הזה כל הזמן יסבירו לו רק מה שהוא מבין, ולאט לאט לאט לאט, הוא תמיד יישאר עם הישות שלו, תמיד יישאר עם המציאות שלו. אמנם הוא יהיה יותר עדין ויותר עדין ויותר עדין, אבל הוא בעצם לא יצא מעצמו אף פעם. מה הרב צריך לעשות? הרב לוקח את התלמיד, ופעם אחת הוא נותן לו נושא שמצד אחד התלמיד מבין את המילים, אבל הוא יצא אומר לא הבנתי כלום. הוא פשוט שומע שיש כאן דברים כל כך גבוהים והוא לא הבין שום דבר. מה זה עשה לו? הוא לא הבין כלום. זה לא פירוש שהוא הבין קצת, ועוד טיפה, ועוד עניין, ולאז, הוא לא הבין כלום. מה עשה לו הדבר הזה? האם היה תועלת בשיעור כזה שהוא לא הבין כלום, כלום, כלום? זה הועיל משהו? זה הועיל. מה זה הועיל? זה נתן לו שפשוף מבחוץ שאומר, אני בעצם לא יודע כלום, ואני חייב לבטל את הישות שלי ולהתחיל לקבל כאן משהו יותר גבוה. מה זה עושה? זה עושה איזה עדינות חיצונית. זה לא עדינות מובנית, אבל זה נותן את את הזעזוע הכללי שיועיל להתקדמות הנכונה. עכשיו נחזור על המשפט שכתוב בקבלה, עכשיו זה יהיה יותר מובן. אור מקיף מצחצח חצי הכלי מבחוץ, אור פנימי מצחצח חצי הכלי מבפנים. עכשיו מה זה קשור לענייננו? יהודי צריך לתקן את הפגמים שלו, צריך לחזור להיות עבד של הבורא, צריך לקבל חזרה על מלכות שמיים. איך עושים את זה? לא מספיק העבודה הפנימית שאני אתבונן ואני אבין, ואז אני אבין כמה רחמנות ואני אחליט. זה מצוין, זה טוב, זה הוא מחזיר את נפשו לבורא באופן פנימי, אבל חוץ מזה צריך להיות לו איזה הערה אלוקית שיעיר לו מיוד ג' מידות הרחמים. זה אור מקיף והוא ירומם אותו, אבל זה ירומם אותו כאילו מבחוץ, וההתבוננות האישית תקרב אותו מבפנים, ולכן נחוץ שני העניינים הללו. ואז הכלי יהיה מצוחצח גם מבפנים וגם מבחוץ, גם האור מקיף וגם האור פנימי. זה בקיצור ותמציתיות הבנה למה צריך את שני הנקודות הללו.
זה קשור בעבודה שלו?
ודאי, העבודה הפנימית זה עבודה שלו. בוודאי שהאור האלוקי יאיר רק אחרי שיהיה הכנה ממנו. אבל למה זה נחוץ אם היה עבודה ממנו? זה מה ששאלנו. כי העבודה של עצמו זה טוב מאוד, אבל זה לא מספיק כדי לתת לו את ההתרוממות הגבוהה יותר.
מה נמשל? המשל לובן, המשל, מה זה האור מקיף?
האור המקיף זה היוד ג' מידות הרחמים, והאור הפנימי זו ההתבוננות, העמקת הדעת הפנימית, זה התשובה הפנימית. זה שני הדברים. וכל זה מה יפעל? שההי תתאה הייתה מחוברת חלילה לקליפות ולסתרה אחרה על ידי החטאים. מה התשובה פועלת? עכשיו כל הקליפות התנתקו. עכשיו בא בסוגריים ומוסיף עוד נקודה, ובזה תשוב אי תתאה למקומה להתייחד ביוד כיוו כנל. עד פה עשינו, ניתקנו את הקליפות מההי, וזהו, ההי מהירה בנשמתו, וזה מקום הקדושה. עכשיו יש שלב עמוק יותר, שההי תתחבר לשלושת האותיות הגבוהות יותר, שהשם הוויה יהיה מלא. עכשיו, כשמדברים את זה במשחק אותיות, אני אומר בצורה מאוד מגושמת משחק אותיות, זה נשמע בסדר, היי, התחבר. מה זה כפשוטו, מה זה תכלס, למה הכוונה? נסביר את זה באותיות פשוטות גם. שההי מתנתקת מהקליפות, מה זה נקרא באותיות פשוטות? היי, כשדיברנו על ארבעת האותיות של שם הוויה, אתם זוכרים מה זה ההי כנגד איזה ספירה, ההי האחרונה? מלכות. מה זאת אומרת שההי מחוברת לקליפות? פריקת עול מלכות שמיים. מה זה נקרא שההי התנתקה מהקליפות והיא נקייה? קבלת עול מלכות שמיים. ברגע שיהודי אומר, אני מקבל אלוהים מלכות שמיים, גם אם אני לא מרגיש את הנשמה, וגם אם לא מאיר בי אורות גבוהים, אני החלטתי שאני רוצה להיות מקבל אלוהים מלכות שמיים, ואני עושה מהיום ועלה מה שצריך. זה נקרא שמהיום ההי נמצאת במקורה. עכשיו יש עוד יותר, שיאיר בו גם שורש נשמתו. למה אני מקבל אלוהים מלכות שמיים? אני לא עושה את זה בצורה יבשה. קבל מלכות שמיים טכנית, אלא אני מרגיש את השייכות לנשמה, אור הנשמה מאיר בי, חיבור לאלוקות מאיר בי, חיות פנימית מאירה בי, היוד וההי והוו מאירים בהי. זאת אומרת, הקבלה של מלכות שמיים שלו מחוברת לדרגות הגבוהות של הנפש. זה נקרא שההי לא רק התנתקה מהקליפות, אלא היא גם מתחברת לשלושת האותיות הקודמות. זה נקרא, לתרגם את זה פשוט בעבודת השם, למה הכוונה. לכן ממש למטה, כמו שבאותיות של שם הוויה יש מושג שההי חוזר, יש שני דברים, שההי מתנתק מהקליפות, והאי חוזר למעלה, וכן ממש אותו דבר למטה בנפש האלוקית שבאדם, אותו דבר גם כן בנפש האלוקית פה למטה. מה קורה אצל היהודים? מה זה שני השלבים הללו? שוב אין עוונותיכם מבדילים. ברגע שהיהודי חזר בתשובה הפנימית הזו עם כל ההתבוננות שדיברנו בפרק ז', אז העוונות שלו לא מבדילים. איזה עוונות? אין שום עוונות. כי הרי אם אתם זוכרים בתחילת איגרת התשובה בפרק א', מה הוא אמר? שכשאדם חוזר בתשובה, איזה סוג תשובה צריך להיות? לא רק על החטא הספציפי הזה. אם אדם חטא בחטא מסוים ואומר, טוב, אני לא אעשה יותר את החטא הזה, זה לא נקרא תשובה עדיין. מה זה נקרא תשובה? היה שם הלשון שיגמור בלב שלם, היה הלשון שם לבל ישוב עוד לכסלה למרות במלכותו יתברך, ולא יעבור עוד מצוות המלך חס ושלום, אין במצוות עשה ואין במצוות לא תעשה. תשובה זה נקרא ששום דבר הוא יותר לא יעשה, שום חטא, שום עוון. אז אם שום עוון, אם הכל נקי, אז אין שום דבר שמבדיל בינו לבין הבחינת ויפח באפיו שדיברנו. אין, עוונותיכם מבדילים. אבל אם אין יותר עניינים לא טובים, אז הכל נקי. אז מה שהוא אומר, שוב, אין עוונותיכם מבדילים. הוא כמו שכתוב ונקה. כמו שכתוב בהדגים במידות הרחמים, שהוא הזכיר את הלשון עושה עוון ופשע, ונקה. מה זה נקרא ונקה? הכל נקי. הכל נקי, זאת אומרת, אין שום עניין בלתי רצוי, לא ענן גדול ולא ענן קטן, שום דבר.
חזר לקדמותו,
כמו שכן. נקי לגמרי. מנקה הוא לשווים. זה אפילו עוד יותר ממה שהוא נולד, כי גדול... הבעלי תשובה יותר, זאת אומרת, הוא חידש, הוא גילה את עוצמת הנשמה שלו, שלמרות החטאים ולמרות הירידה, פתאום התגלה פה שהיא לא מתפעלת מהירידה, והיא מעוררת את עצמה לנקות את זה מחדש. אדרבה, מנקהו לשווים, השווים אלה שחוזרים בתשובה. ומה זה נקרא לעזור בתשובה? צריך ללמוד את כל הפרקים עד כאן, לדעת מה זה נקרא תשובה, ומה זה התשובה לדרך הסוד, כי זה הבנה הפנימית במושג של תשובה. אז מנקהו לשווים, לרחוץ ולנקות נפשם מלבושים הצועים. הנפש שלו צריך להיות נקי מהלבוש הצועי. לבושים הצועים, זאת אומרת, הלבושים הבלתי נקיים. הם החיצונים, החיצונים זה כינוי לכל כוחות התאומה שנדבקו באדם ברגע שאדם חוטא. כל חטא פשוט מדביק אותו עם כוחות של רע, ולכן כתוב עבירה גוררת עבירה, כי הוא כבר יותר חלש. האדם רוצה לעלות למעלה, רוצה לטפס, הוא פתאום תופס עליו כמה מסעות כבדים, ועוד כמה אבנים הוא ישים, ועוד כמה אבנים, יהיה לו קשה לעלות, יהיה לו קשה לעלות, הוא ירד, אז הוא יתפס עם עוד בוץ ועם עוד אבנים. אז אין ברירה, הוא חייב להוריד את כל הדברים המיותרים שמפריעים לו להתרומם. כמו שכתוב בגמרא, מלפפתו וכו'. הגמרא במסכת סוטה אומרת שאם אדם חוטא והוא לא חוזר בתשובה, אז היצר הרע מלפף אותו וקושר אותו ותופס אותו ולא עוזב אותו. עד שהוא לא יחזור בתשובה, הוא לא יצליח להיפטר זה שהוא יעשה אחר כך מצוות ומעשים טובים, וזה טוב מאוד, אבל אם הוא לא חוזר בתשובה אמיתית על העניינים הבלתי רצויים, אז הוא קשה לו להתרומם, ולכן צריך להתנתק מהכל.